קראנו השבת את פרשת בו, פרשת יציאת מצרים. והמצווה שישראל נצטוו לפני שיוצאים ממצרים, ובזכותה ישראל יצאו ממצרים, זה קורבן פסח. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדים אל אלוהי מצרים, לא יגאלו. לך ואמרת להם שיניחו מעשיהם הרעים ולכפור בעבודה זרה. עדה עוד הכתיב, משכו וקחו לכם. כלומר, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן ושחטו אלוהיהם של המצרים ועשו פסח שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם. כן, כדי לזכות ולצאת ממצרים, צריך לעזוב את העבודה זרה. משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה. ממשיך המדרש ואומר, משכו, דבר אחר, משכו, קחו לכם צאן. עדה עוד הכתיב, יבושו כל עובדי פסל, בשעה שישראל, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, לשחוט את הפסח, אמר לו משה, ריבון העולם, הדבר הזה איך אני יכול לעשות? מי אתה יודע שהצון אלוהם של מצרים? שנאמר, הן נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אין ישראל יוצאים מכאן עד שישחטו אלוהי מצרים לעיניהם, שהודיע להם שאין אלוהי עובדי עבודה זרה כלום. וכן מצינו שעשה, שבאותה לילה היכה בחוריהם של מצרים, ובו בלילה שחטו ישראל פסחיהם, ואכלו, והיו המצרים רואים בחוריהם הרוגים, ולא הם שחוטים, ולא היו יכולים לעשות כלום. שנאמר, ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם כל בחור, ובלוהם עשה השם שפטים. ואומר, יבושו כל עובדי פסל המתארנים בהם. וכן, יציאת מצרים הייתה כמה מחויבת גם יציאה מהטעויות הרוחניות, מהשעבוד הרוחני שישראל היו במצרים. הזוהר מוסיף על זה ואומר, נאמר בעת גאולה זו של מצרים, נאמר ושחטו אותו כל ושחטו אותו, וזה זיכרון לזמן שיבוא בגאולה העליונה, שיביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע וישחוט אותו. וזה מה שנאמר, מזה בא באדום וכולי, וכתוב זבח להשם בבוצרה, וכתוב היה השם למלך על כל הארץ. כלומר, גם מה שהזוהר אומר, שחיטת קורבן פסח זה ביטול עבודה זרה. וכנגד זה הקדוש ברוך הוא יבטל לעתיד את יצר הרע ויזבח אותו. כמו שישראל עשו ביציאת מצרים, שהם זבחו את יצר, את העבודה הזרה בעצמה. אז אם כן, זה היה שלב אחד. ישראל יוצאים ממצרים, זובחים ומבטלים את העבודה הזרה של מצרים. פורשים מעבודה הזרה. הגמרא מספרת לנו, גם במסכת יומא וגם במסכת סנהדרין, שבגאולה שנייה, כשישראל עלו מבבל, לימי עזרא, היה שלב חדש של התרחקות מעבודה זרה. עליית מדרגה. ישראל ביטלו את יצר הרע של עבודה זרה. זה מדרגה נוספת. אפשר לשרוף את עבודה זרה, לשחוט ולשרוף, כמו שעשו ישראל במצרים, אבל צריך להוציא את זה גם מהלב. לא רק מהמציאות בפועל, אלא גם מהלב להוציא את זה. וזה היה בימי עזרא. ישראל חוזרים לארץ ישראל, ומבטלים את היצר של עבודה זרה. וכך אומרת לנו הגמרא, ויזעקו בקול גדול, בקול גדול אל השם אלוקיהם, מה יאמרו? ביה ביה, לשון צעקה. זהו שהחריב את ביתנו ושרף את חלו והרג כל הצדיקים והגלה את ישראל מארצם ועדיין מרקד בתוכנו. זאת אומרת, היזעקו בקול גדול, זעקו שיש יצר הרע שבגללו נחרב בית המקדש וההיכל ונהרגו הצדיקים וגלו ישראל מארצם ועדיין מרקד. מה עשו? אומרת הגמרא, ישבו שלושה ימים ושלושה לילות בתענית ונמסר יצר הרע של עבודה זרה בידיהם. מה, איך הוא נמסר? יצא כמין גור עריות של אש מבית קודשי הקודשים. אמר להם הנביא, זהו יצר הרע של עבודה זרה. תפסו אותו ותכניסו אותו בתוך צינור של עופרת ותתמו את הצינור הזה ובזה תבטלו את יצר הרע של עבודה זרה. יצר לעבודה זרה. כך מספרת הגמרא. זאת אומרת, הייתה איזו פעולה מעשית, אבל בעצם לא את העבודה זרה בעצמו, את הפסל, את מעשה ידי אדם שעבדו, אלא את יצרה דעבודה זרה, שלא יהיה בלב. שיצר עבודה זרה שבלב, אותו ביטלו. הוא היה נמצא לפני ולפנים, איפה הוא מתחבא יצר הרע של עבודה זרה, הוא היה בבית קודשי הקודשים. המקום הכי מקודש, גם שם יכולה להיות איש לימות של תיקון, של, של, של טהרה, של עבודת השם, להכניס איזה גשמיות, איזה אי בהירות שלמה, וצריך לתקן את, את הלב במקום קודש הקודשים שלו. ובאמת, מאז, של ימי העזרה, התחילה להתבטל עבודה זרה מהעולם. עבודה זרה מגושמת, שלוקחים פסלים ועץ ואבן, מעשה ידי אדם, ומשתחווים להם. זה נגרם על ידי השפעה של עם ישראל, על העמים שמתוך כך יצאו כמה, איזה דרכים שהם ינקו מעם ישראל, אמנם בצורה לא מושלמת, כמו שהאמינות, ואחר כך המוסלמים, שהם כאילו ממשיכים לפי דעתם את תורת משה, והם נלחמים, והם אידיאולוגיה של השקפת עולם, שלקחו מישראל את האמונה בהשם אחד, לא בעבודת אלילים. ולאט לאט מתבטלת והולכת עבודת אלילים מן העולם, זה היה התפקיד שלהם. תפקיד הצד החיובי אולי של התפקיד שלהם. כמובן שלא בשלימות, עם עיוות מאוד קשה. אולי זה גם הזכות שעומדת להם למוסלמים, כמו שאומר הזוהר בפרשה הקודמת, בפרשת וערה, שהמוסלמים ישלטו, הישמעאלים, ישלטו בארץ ישראל בזמן שארץ ישראל תהיה ריקה. אבל לא שלטון לתמיד, אבל יהיה להם איזה זכות להמשיך שלטון בארץ ישראל, ולמה? מפני שהם מולים. אבל הם לא מולים בשלמות. הם נימולים, אבל לא מסירים, הם מסירים רק חלק אחד ולא את החלק השני. הם מסלקים את הערלה, אבל לא מגלים את החיוביות. זה בדיוק מה שהתפקיד שלהם, בעצם גם בהתנהגות שלהם במילה, מבטאים את עניינם ללחום כאילו בשלילה, בעולה, בעבודה זרה, אבל אין להם את האור הקדוש, את האור השלם של מקורה של תורה. אז כשארץ ישראל היא ריקנית, אז יש להם איזה זכות בה בגלל שהם נימולים, בגלל שבעצם מה שהם נימולים מבטא את גם את הדרך שלהם, שהיא יותר זכה, יותר תורה, מהדרכים של עבודה זרה המגושמת ממש. הם נימולים, אבל לא פורעים. ולכן הזכות שלהם מוגבלת. מילה ריקנית, כך אומר הזוהר. אז זה שלב ב' של התקדמות של העולם, התקדמות של ישראל, שהם מבארים את העבודה זרה, יצרה דעבודה זרה מן העולם. צריך להגיע לשלב יותר גבוה. זה השלב העתידי. השלב שאנחנו שייכים אליו. זה לא רק לבטל את העבודה הזרה. זה לקחת את יצר, את היצר, ולהפוך אותו, את יצר הרע הזה, ולהפוך אותו ליצר טוב. לבטל את היצר, זה חלק מהדרך. את כל הנטייה לשלילה. אבל כשמדקים את הכוח הזה, אז מפסידים אותו. ובאמת המגמה להפוך אותו מאותו נוטה לכיוון השלילי, להפוך אותו להיות נוטה לחיוב. כמו שבעצם היה במצרים. מה עשו ישראל במצרים? הם לקחו את השה הזה שהוא היה משמש לעבודה זרה אצל המצרים, והפכו אותו לקורבן לשם. זה התיקון השלם. הגמרא שם בסנהדרין, בדף סמך ג', היא ממשיכה ואומרת שראו שהיה להם הצלחה לבטל את יצרא דעבודה זרה, אז הם אמרו, אולי זה שעת כושר, ואולי גם נבטל את יצרא דעריות. וכך הם עשו. ותפסו אותו. את היצר הזה של הריות. אבל אומרת הגמרא שם שברגע שהם מאז שהם תפסו אותו, אז פתאום התרנגולות הפסיקו להטיל ביצים ונעצרו, הפסיקו ללדת, כאילו זה אפשר לפרוט ולרבות, וראו שהמציאות כאילו נעצרת, כי הכוח הזה הוא כוח של המשכה של חיים, הוא כוח של פריה ורבייה, ואי אפשר לבטל אותו לגמרי. אז עשו לו איזה ככה, נקרו לו את עיניו, לא ביטלו אותו לגמרי, אבל צמצמו את הכוח שלו, אומרת הגמרא שהצמצום היה באופן כזה, שיותר אדם לא נוטה לקרובי המשפחה שלה. זה היה התיקון. כנראה שלא בשלימות, אבל היה איזה תיקון מסוים. אי אפשר לבטל כוח שקדוש ברוך הוא ברא. צריך להפוך אותו לכיוון החיובי. זה עניינו של הכוחות. כל כוח שנמצא בעולם הוא מיועד לשמש לכיוון חיובי. אם הוא סטה לכיוון שלילי, צריך להפוך אותו. אמנם המהלך הוא צריך להיות באמת בשלבים. כשאדם עוסק בתיקון, הייתה לו איזו נטייה שהיא משכה אותו לכיוון שלילי, אז אי אפשר בבת אחת להפוך אותו לכיוון החיובי. צריך בהתחלה לדכא, להתגבר, לבטל אותו. אבל זה לא רק, בזה לא נגמרה המלאכה. צריך אחר כך להפוך אותו להיות משמש של הקודש. גם הייתה לנו בפרשה הזאת, וגם כמובן קשור ביציאת מצרים, מצוות אכילת מצה ואיסור אכילת חמץ. וחז"ל אמרו לנו שהחמץ זה בעצם מרמז על יצר הרע, השעור שבעיסה, המחמיץ. מין אל נחר, שליטה זרה על האדם. אז כשישראל יצאו ממצרים ויצאו משעבוד לגאולה, יצאו מהשפעת עבודה זרה של מצרים לגאולה לעבודת השם, נצטוו שלא לאכול חמץ. כי על החמץ יש משהו מהיצר הרע השלילי. אבל לאכול מצה זה לא... המצה זה לא המאכל היותר, הלחם היותר מושלם. היא חסרה, לכן היא נקראת גם מצה. מה יש בה? רק מים וכמח. היא לא תופחת. התפיחה היא, יש בה איזה צד של חיסרון, כי יש בה חמץ. מבחינה חסרה, היא נקראת לחם עוני. גם התורה כתבה מצות בלי וב, מצות חסר. והזוהר מבאר כי ישראל עדיין לא היו בשלימות, על כן אכלו לחם עוני. כלומר, ישראל יוצאים ממצרים, מתרחקים מעבודה זרה של מצרים, אז הם לא אוכלים חמץ, שזה מבטא את הדבר הזה, אבל הלחם הזה הוא לחם עוני. גם המילה שלהם הייתה לא מושלמת. הם נימולו, אבל לא פרו. המילה לא הייתה בשלמות. למה לא פרו? כי יצאו בחיפזון ממצרים, שלא להתעכב שם. ואחר כך שהשלימו את עצמם, אומר הזוהר, הם זכו ללחם מן השמיים. זה המן. ולחם מעולה. מעולה מאוד מאוד. יש דיון איזה ברכה עשו על הלחם, על המן. הוא מוציא לחם מן השמיים. זה לא היה מן הארץ. עשו מזה פת, כן? עשו לחם מהמן. זה לחם מן השמיים. כל יום יורד לחם מן השמיים, ישראל מזדקחים על ידי המן הזה ומתעלים, וחז"ל אומרים שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד, מפני שהלחם הזה הוא לחם רוחני, הוא היה מזכך אותם, וכל יום יום היה כן, מזכך. יש מפרשים כפשוטו שכדי ללמוד תורה צריכים למישהו שיפרנס, אז לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד, ושם כולם היו הכוללניקים. כל יום ירד להם מן, שנתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקע, ואפשר לשבת כל היום ללמוד תורה. אבל כמובן, הפירוש של דברי חכמים בעומק, זה לאוכלי המן בלבד, לאוכלי תרומה, יש בדעה בגמרא, זה אותו הרעיון, כי התרומה היא קודש. אוכלים את המן, מזדקחים. לחם מן השמיים. אבל כשאוכלים לחם מן השמיים, זה נהיים מופשטים מהמציאות. המציאות לא מתקדשת על ידי זה. זה מה שהיה ישראל במדבר, שהם לא חיו חיים רגילים, חיי מעשה שקידשו אותם. הם חיו חיים רוחניים. הם בארץ לא נושבת, בארץ מדברית, את שהם שם שום דבר, הכל בדרך נס, הכל בדרך אל-טבעית. שם זה מקום של נתינת התורה. זה מקום שייך ליוצא מהסדר הטבעי הרגיל, שאפשר בו לעלות למדרגות של מעל הסדר. גם יש במדבר החיסרון שהוא לא בתוך הסדר הזה, יש בו גם את כל הסכנות ואת כל הצרות, אבל זה שהוא מחוץ לסדר, סדר החיים, לא, שם אי אפשר לחיות חיים רגילים. אז אפשר לחיות אותם או פחות מזה, או להפך, או חיים עליונים רוחניים, כמו שישראל חיו במדבר. אחר כך, כשישראל באים אל הארץ, אז נאמר, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, כלומר, הלחם של ארץ ישראל הוא לא לחם עוני, שמסכנות, אלא לחם מושלם. זה המדרגה יותר עליונה אפילו מאכילת המן. זה שואל חסד לאברהם. ישראל, שהיו במדבר זוכים למן. ישראל באים לארץ ישראל. בארץ ישראל, ארץ מעולה, הם עולים בדרגה. יותר סביר שהמן ימשיך ולא יפסיק. ויזכו למן מן השמיים בארץ ישראל. לשפע הרוחני העליון השמיימי. אומר החסד לאברהם שלא, אין צורך בארץ ישראל במן מן השמיים. מה מדבר שזה ארץ שיש בה תומה, שיש בה קלקול, אז אי אפשר היה להכניס את הקדושה בתוך הפירות של המדבר. היה צריך לאכול מן מן השמיים. אבל פה בארץ ישראל, הארץ קדושה, הפירות של הקדושים, ודרך הקדושה, הקדושה יכולה לעבור דרך הפירות. ולא צריך שיהיה מן מן השמיים. זאת אומרת, עניינה של ארץ ישראל זה לחיות חיים בתוך המציאות, בתוך הטבע, אבל חיים מקודשים. חיים שמקדשים את הטבע, שמקדשים את המציאות. שהפירות הם קודש. מתייחסים אליהם בקודש והם באמת קודש. זאת אומרת, המטרה האידיאלית, המטרה השלימה היא לקדש את החיים, לא להיפרד מן החיים ולחיות חיים מופשטים, מנותקים מתוך המציאות, אלא להביא את הקדושה אל המציאות, לקדש את כל החיים, לרומם את כל החיים, אלה החיים השלמים. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיים. כלומר, קשורים בקודש העליון שמעל המציאות, אבל ממשיכים את הקדושה ואת השפע ארצה, עד לארציות, עד לתוך המציאות, ולקדש את כל המציאות. שהכל כמובן בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. רק בפסח אנחנו אוכלים מצה ולא כל השנה, והזוהר שואל למה? אם זה דבר כל כך בריא ומבחינה רוחנית, למה לא נאכל את המצה כל השנה כולה? התשובה עכשיו כפי שאנחנו הבינון, שבעצם זה לא האוכל הכי משובח. בארץ ישראל אכילת הלחם אשר לא במסגונות אוכל בלחם, לחם, לחם שיש בו תפיחה גם כן, אבל התפיחה היא פונה אליה, היא חיובית, היא מקודשת. להפוך את השיעור שבעיסה, כאילו את הציסה הזאת שהיא מושכת, יכולה למשוך לשלילה, להפוך את זה לחיוב. להפוך את היצר, גם יצר די עבודה זרה, עם הנטיות, כל הנטיות השליליות להידבק בכל מיני דברים מגושמים ולהשתבד להם, להפוך את הנטייה הזאת להשתבד, להשתבד רק את ריבונו של עולם. הרב אומר שהגדה של פסח אנחנו אומרים, מזכירים שתי צרות שהיו לנו שמהם יצאנו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו כשקיבלנו המקום לעבודתו. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. למה מזכירים את ההתנהגות הלא טובה שהיו לאבותינו? זה לא כל כך נעים להזכיר את הדבר הזה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. וגם במצרים, חז"ל אומרים לנו שכשישראל יצאו ממצרים, מלאכי השרת אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. לא ראו את ההבדל בין ההתנהגות של ישראל להתנהגות של המצרים. כלומר, הייתה ירידה למלטת שערי תומה. אומר הרב שהעבודה זרה היא מפתחת דמיונות. כלומר, כשאדם מתחבר לעבודה זרה מגושמת, הדמיון שלו מתפתח. בכוח הדמיון יש לו תפקיד. אם הוא פונה אל השלילה, אז הוא היום ונורא. אז הוא באמת מגיעים למציאות כזאת של עבודה זרה. אבל בעצם עניינו להיטהר ולהזדכך. וזה כוחה של הנבואה, שזה הדמיון היותר זך, היותר עליון, שאדם זוכה לדמות ולראות מראות אלוקים, מראות עליונים, קדוש ברוך הוא מנבא אותו. כשהדמיון שלו מזדכך ומזדכך, הוא מתעלה ונהיה דמיון של קודש. דמיון של קודש זה לבוש לדעת, לחוכמה, להשגות האלוקיות שמתלבשות גם בצורה ציורית, בצורה של איזה תמונה, של איזה רעיון משתקף באיזה בציור. למדנו, אומר הרב, לפתח את הדמיון, אבל אחר כך היה צריך להיפרד ממנו כי הוא היה בצורה שלילית, אבל הגרעין הזה של הדמיון היה חשוב לנו שהוא יתפתח בכיוון הזה, שאחר כך אפשר יהיה לזכך אותו ולהפוך אותו לחיוב. אותו דבר עבדים היינו בפרעה במצרים, נשתבדנו שם שיעבוד היום ונורא, קשה מאוד, אבל כאילו התרגלנו להתבטל כלפי המעבידים שלנו, כלפי המצרים. ההתרגלות הזאת היא חינכה אותנו שעכשיו שאנחנו קרבנו המקום לעבודתו, אז עכשיו אנחנו יודעים לעבוד את ריבונו של עולם, להתבטל לגמרי כלפי ריבונו של עולם. כלומר, מכל מצב שהיינו, הוא לא היה מיותר חלוטין, היה בו קשיים, היה בו איסורים וסבל, אבל גם משהו היה מזה לקחת. אז זה עניינו של הדור שלנו. להפוך את יצרה דעבודה זרה ואת יצרה דעריות לטובה. זה לא כל כך קל, אבל זאת המגמה. זאת אומרת, לקחת את כל כוחות החיים ולרומם אותם ולתאר אותם ולזכך אותם, ויהיו כולם מקודשים לשם. לא ייבטל שום כוח מן העולם, אלא כל כוח ישמש אל הקודש, אל הטהרה, אל השלמות. כבר דיברנו כמה פעמים, הדור שלנו נמצא בהתמודדות מאוד גדולה עם המתירנות וכל מה שהיא מביאה, הפיתוח של כל המכשירים, מכשירי התקשורת שהם משתמשים בהם, להביא את כל הזוהמה ואת כל הלכלוך, את כל הגירויים היותר נמוכים, והאדם והצעיר הוא קשה לו להתמודד ולכבוש את יצרו כשהכל נמצא לפניו. והשאלה נשאלת, למה ריבונו של עולם עושה לנו את הדבר הזה? וכל אחד שואל את עצמו, אני רוצה להיות בסדר, אבל יש הרבה אנשים מרגישים קושי להתמודד, רוצים להיות בסדר, שואפים להיות בסדר, הלב רוצה, אבל המציאות כל כך מכבידה, מפריעה, והכיצד אדם יעמוד מול כל הגירויים שמסביב. אבל אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אם ריבונו שלם סידר לנו את ההתמודדות הזאת, זאת אומרת שהוא חושב שאנחנו יכולים לנצח אותה. זאת אומרת שהוא חושב שאנחנו כבר בדרגה כזאת, הדור שלנו בדרגה כזאת, שהוא יכול לפתח כוחות כאלה בריאים שעוטפים לחלוטין את כל המשיכות הללו, את כל הגירויים האלה. מפתחים כוחות בלב שמואסים בכל מה שהוא אסור, בכל מה שהוא עבירה, בכל מה שהוא נגד רצונו של ריבונו של עולם. כלומר, שזה כמובן בנוי על מתוך אהבת השם גדולה שאפשר לפתח, שזה רק הדרך היחידה להתגבר, והיינו לפתח אהבת השם שממלא את הלב, שמרוממת את הלב, שעושה את הלב מלא סיפוק, מלא אושר, באהבת השם יתברך, באהבת התורה, באהבת המצוות, באהבת ישראל, באהבת ארץ ישראל, באהבת כל מה שהקדוש ברוך הוא קידש, כל מה שהקדוש ברוך הוא רומם אותנו, כל המצוות כולם וכל המצויות של המצוות, כן, כמו שאמרתי, הארץ, הימים, ימי הקודש וכדומה, ואז מתוך הגודל הזה והגודש הזה של אהבת השם הגדולה הממלא את האדם, האדם יוכל למאוס במה שמנוגד לרצונו של ריבונו של עולם, במה שלא מתאים לרצונו של ריבונו של עולם. אז לא צריך לבטל את יצר העריות, כי יצר העריות הוא מתרומם, הוא מתקדש, וכל מה שהתורה צוותה אותנו לקיים עם מצוות בריאה וביאה, זה לא בסתירה, זה לא מושך אל החומר, זה חלק מהסדר הזה המזוכח והמרומם. מה שמותר ומצווה, הכל בסדר. מה שעבירה, את העבירה מועשים. לא את המעשה, את אם יש בו צד של עבירה, הוא מאוס. אם יש בו צד של מצווה, הוא אהוב. זאת אומרת, אדם צריך להגיע למדרגה הזאת, זה עם מדרגה של הדור שלנו. להגיע למדרגה כזאת של דבקות כל כך גדולה בריבונו של עולם, באהבת השם, כל מה שמנוגד לרצונו של ריבונו של עולם, הוא דחוי, הוא מאוס, אי אפשר. לא יעלה על הדעת לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה. זה אתגר גדול ועצום. אם ישאל השואל, אבל הקדוש ברוך הוא הטיל לנו את האתגר, אנחנו לא רואים שזה מצליח. אנחנו רואים שהכישלונות הם רבים, ושההצלחות הם לא כל כך רבות. אז למה הקדוש ברוך הוא הטיל על הדור משימה כל כך גדולה, שלא נראה שמצליחים בה? והתשובה היא שכנראה שכן מצליחים. אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כנראה שכן מצליחים. יש אנשים שמצליחים. ואם יש יחידים שמצליחים, זה כבר עניינו של הדור. ויש. בעצם העובדה שיש את ההתמודדות הזאת. וכל אחד עניינו צריך להיות מהאלה, מאותם האלה שמצליחים. כי זה אפשר. ויש בזה המדרגות כמובן. וצריך כל הזמן אדם לעלות במדרגות. אי אפשר בבת אחת לקפוץ ולהיות הלב מלא באהבת השם ובקדושה, באהבת התורה, באהבת המצוות, שהוא כבר כל כך מלא שאין שם מקום לשום דבר. צריך למלות אותו, זה עבודה שצריך לעמול עליה. אבל אפשר להתקדם בה כל הזמן. להתקדם ולהתקדם ולהתקדם עד להגיע אל המגמה היותר שלמה. וכמובן, אין קצה בעצם להתקדמות שאדם יכול להתקדם. כי קרבת השם היא בלתי גבולית, כי הוא בלתי גבולי. כמה שאנחנו נעלה יותר ויותר, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, השמיים הם לא בגבול מסוים. הלאה והלאה והלאה, אפשר לעלות ולעלות במדרגות הקודש. יש בבחינות של, מבחינה מסוימת של שלימות, אחר כך יש עוד שלימות, עוד יותר גבוהה ממנו. ועניינו של האדם כל הזמן לעלות. לעלות במדרגות הקודש, להתאר, להזדקך, להתקדש. קודם שאנחנו ישבנו כאן, נשאלה שאלה איך מתמודדים עם קשיים כאלה של צרים, האם מתעלמים או דווקא דנים בהם. וכפי שהרמב״ם אומר, כשהלב מלא בקדושה, באהבת התורה, שיילת אבים וילת חן, ואפשר להיות מלא וגדוש באהבתה של התורה, אז אין מחשבת עריות, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כשהלב מלא בחוכמה, אין שם מחשבת עריות. הכוונה של הרמב״ם לא רק חוכמה, אידיאלים, שאיפות טובות, רצונות טובים, מגמות טובות. כמובן, לימוד התורה, קשידת התורה, זה הדבר היותר עיקרי ויותר מרכזי, אבל אהבת המצוות, אהבת הבריות, אהבת הארץ, כמו כן, כל זה יכול למלות את האדם ולא להשאיר מקום פנוי למשהו אחר. אבל לא רק זה ענייננו להיות בינינו לבין עצמנו. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וצריך לדעת שהתפקיד של יוצאי מצרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, את אותי אשר שמתי בם. כלומר, יש לתפקיד ליוצאי מצרים. לספר. לספר על יציאת מצרים. לספר על גדולת השם. להביא את הדברים הלאה. לדורות הבאים, לאחרים שלא מכירים את זה, לכל העולם כולו. עניינו של האדם זה לא רק להתקדש, להתעלות, להתעצם בעצמו ולהיות כולו קודש, כולו טהרה, כולו עובד השם, כולו נקי משום נטייה לא טובה, אלא עניינו של האדם זה להיות פעיל, אקטיבי, להשפיע, לרומם את האחרים כמה שאפשר יותר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו ריבונו של עולם הוציא אותו ממצרים. אז ראשית כל עצם ההרגשה הזאת היא שלא אותם את אבותינו הוציא הקדוש במצרים, אלא אותנו, כן? והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי. אתה אומר ככה, ככה צריך להגיד, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי בלשון אפילו יחיד, לא לנו, לכולנו, אלא לי, כל אחד ואחד, כאילו הקדוש ברוך הוא באופן מיוחד הוציא אותו ממצרים. ועשה לו את כל הניסים הנפלאות. התחושה הזאת היא של האישית הזאת, והמחויבות האישית כתוצאה מזה. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ועשה לנו את כל הניסים האלה. אני, כשאני לפעמים בליל הסדר עם הנכדים, אני אומר להם, כשהייתי במצרים היה לנו עבודה קשה מאוד מאוד. אז הם שואלים, כן, אתה היית? אני אומר להם, כן, הייתי במצרים. כתוב בפסוק, חייב אדם לראות את עצמו כאילו במצרים, והגעת ממך בעבור זה השעה שם לי. כן, אני הייתי. אני מספר להם את הקשיים שהיו שם, כך שבסוף יצאנו. צריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אנחנו עושים כל מיני פעולות בליל הסדר שמבטאות את הדבר הזה, כאילו אנחנו באמת בעצמנו יצאנו. צריך להרגיש את זה, את הדבר הזה. אבל לא רק בליל הסדר. כל השנה כולה. אדם מישראל יש לו תפקיד. שליח. לא רק הוא צריך להיות בינו לבין עצמו מושלם ועובד השם באמת, אלא צריך גם להפיץ את אור השם בעולם בכל מקום שהוא. ובמיוחד בדור שלנו, שאנחנו עומדים מתקדמים לקראת הגאולה האחרונה, שעניינה היא לא לעצור רק ברוממות עם ישראל, אלא ברוממות של כל העולם כולו. כמובן, מקודם צריך שעם ישראל בעצמו יגיע לשלמותו, אבל במגמה כמובן, שהוא יהיה אור, אור לגויים, לרומם את כל העולם כולו, לתקן עולם במלכות שדיו. זה בעצם המהלך שאנחנו נמצאים בו, המהלך הגדול של שלבי הגאולה שאנחנו נמצאים בבואנו לארץ ישראל, בעוסקנו בתורה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שייכים לגודל הזה של המהלך, למעין יוצאי מצרים מחדש, ואולי אפילו במבט יותר עליון, כן? שחזל אומרים לנו שכשתהיה הגאולה האחרונה, אז כאילו תשכח יציאת מצרים. לא, יש, כי היא תהיה עוד יותר מיוחדת ממה שהיה ביציאת מצרים. לא תשכח לגמרי, אבל היא תהיה המרכז, אנחנו שייכים כבר להתחלת הגודל הזה, עודו, בעזרת השם, יש עוד מהלכים גדולים שאנחנו מחכים להם ומצפים שיהיו במהרה בימינו בקרוב, אבל אנחנו כבר שייכים למהלך הזה. כבר אנחנו בארץ ישראל, כבר אנחנו משוחררים במידה מסוימת מעול הגויים, כבר אנחנו מתקדמים כאן בבנייתה של קיבוץ הגלויות והאומה מחדש, וזה הכל שייך לגודל העליון של מטרת הגאולה העתידה. צריך לדעת להודות לריבונו של עולם על מה שיש, ולהשתדל ולבקש על ההמשך. זהו, חזק ונתחזק.